הפרק שאחרי שרבי זעירא פרדה מרבי יהודה, הלך אחריו לבית המרחץ, הוא שמע ממנו כמה עצות טובות לקראת החיים. למשל, אחד העצות הטובות שהוא שמע זה דברים שקשורים לאכילה, שתייה ורחיצה. הוא שמע שיש ברייתא שאם אכל ולא שתה, אכילתו דם, כל האכילה שלו רק כאילו מזיקה לו, וזהו תחילת חולי מעין. זה דבר אחד שהוא שמע מרב יהודה בתור פרידה. ואם הוא אכל ולא הלך דלת אמות, אז אכילתו מרכבת, וזה תחילת ריח רע. והמצרך לנקבה ואכל דומה לתנור שהציקו על גבי אפרו, וזה תחילת ריח זוהמה. יש עוד דברים של בית המרחץ, ברכת פליחמים. יש פה שלוש הדרכות בנושא אכילה ושלוש הדרכות בנושא רחיצה. אז זה כנראה חשוב מאוד, כי רואים שזה משהו בתור פרידה, כמו שלקח אותו לארץ. האכילה נותנת את החלקים הנדרשים לבניין הגוף, שהם נאבדים על ידי כוח החיים והעבודה. החומרים הללו מתכנסים תחילה בתוך הדם, דם מתחלק ממבוצתו בכל חלקי הגוף היותר דחים, ניתן לכל חלק וחלק את הדברים הצריכים לבניינו. והנה, כדי לעשות את הדם ראוי למרוצה ושטף, כן, אנחנו רוצים לפזר את המזון במרחבי הגוף, וזה צריך שתייה. שתייה, על ידי שמתערבים חלקי מים בתוך הדם, נעשה הדם ראוי להיות מצב של נוזל שהולך בכל פלגות כלי הדם היותר ממושכים ודקים, ורק בשביל, בזכות חלקי המים שבתוך הדם שבאים על ידי שתייה. אומנם ביותו אוכל ואינו שותה, חלקי המים חסרים מעירוב הדם, אז יש דם. כן, הוא אכל, אז יש, כמובן, יש דם שהתחדש, אבל הדם הזה מתאבא בתור מצב מוצקי, ואינו יכול להיות מתחלק יפה כפי תפקידו אשר נועד לו. בני המאיים שהם הוכנו לעבוד את עבודת ההכשר, לחלק את השפעת המזון לכל איברי הגוף, לא יכולים לעבוד, כי זה אדם אוהבי מדי, ואותם מנועים מעבודתם, כדי שהציר שלהם, הנושא את פעולתם, השליח שלהם, מתאבא, עד שיעשה מלאכתו בכבדות, על כן יחלו הם. עד כאן זה אנטומיה שאפשר לתפתח, אבל זה פרשנו. מה נפקא מינה אלינו? כן, הוא משפט כל משפיע. כל פעם שאדם מתמלא מאיזשהו תוכן, מתמלא מחיים, אכל וסבר, יש לו איזו מלאות פנימית שהלכה בהתמלאה, של תכנים, ערכים, אישיות, כוחות, ידע, והוא רוצה להשפיע את זה למרחב. יש כלל שביותו מוצא על דרכו שטן, האוצרו המעשות מלאכת השפעתו, שיקראו חולשה פרטית. אם אתה לא מצליח להוציא לפועל, לחשוף, לבטא את מה שתמון באישיות שלך, אתה תנזק מזה. זה לא רק שהמקבלים לא הושפעו, הפסידו, אלא אתה בתור משפיע פוטנציאלי בעצמך, אתה נזוק. אם המעיים לא מזרימים את הדם לכל איברי הגוף, הם עצמם נהיים חולים. הוא יקראו לעצמו חולשה פרטית, כי השלמתו, השלמה של האדם, זה עבודתו לטובת אותם שעבודתו לא עבודה עבורו. כי אנחנו צריכים לדעת שלתת זה בהרבה מובנים גם לקבל, ואם אדם צריך לתת והוא לא נותן, כל מיני עניינים שאדם זקוק לנתינה, הוא עצמו הולך ונהיה לו בעיה, הוא עצמו משהו בתוכו נהיה חולה. לכן אנחנו צריכים, כשאנחנו עסוקים ביחסים שבין לקבל לבין לתת, צריכים מאוד מאוד ערנים למשמעות הנתינה, כי זה לפעמים קריטי לאישיות שלנו, להתפתחות שלנו, והמושג הנתינה הוא מושג מאוד מאוד רחב בכל מיני מובנים. צריך לבדוק תמיד את האיזון שבין הספיגה לבין הנתינה. כל החיים צריך לשים לב לאיזון הנכון שבין שניהם. זה המושג שנקרא פה המים, יסוד המים. לכן אכל ולא שתה אכילתו דם. אז רואים, כן, זה לקח חשוב, כן, רבי זיירה, תלמידו של רבי יהודה, נפרד ממנו, טיפ חשוב לחיים, אתה התמלאת הרבה, רבי זיירה, למדת המון תורה, תשים לב לעובדה שאתה מוציא לפועל. אתה תלך עכשיו לארץ ישראל, לא מכירים אותך. תשים לב שאתה מוציא לפועל שם, המציאות שלך להשפיע. כי אם אתה לא תמשיך להשפיע על מה שיש לך להשפיע, אתה תנזק מזה. זה יפגע בך. הדרכה נוספת. אכל ולא הלך 400, אכילתו מרכבת. מרכבת רשי אומר שזה לא מתעכל כמו שצריך, פעולת העיכול לא נעשית כמו שצריך. וזה תחילת ריח רע. יוצר האדם ברא את האדם עם כל ההכשרים אשר יעירו להשלמתו הגופנית והרוחנית יחד. זה בעצם העיקרון של הפסקאות האלו. הקדוש ברוך הוא חיבר את הגוף והנפש באופן כזה שיש מערכת יחסים מאוד קרובה ביניהם, והטבע הגופני תמיד מחובר עם הטבע הנפשי. המצב הפיזיולוגי והרוחני קשורים זה לזה, להתעורר אל הטוב ולמועיל. על כן, כאשר המידה הרעה הכללית המורידה את האדם ממעלתו אל שפל מצב הבהמי, היא העצלות העלולה להשיג את האדם ולהטביע חותמה על רוחו, ויותר היא עלולה לבוא עליו אחרי אוכלו, גופו הוכבד מכובד המאכל, ונפשו ירדה מעסקי האצילים אל עסקי חושים הבהמיים, הרי דרך ההצלה מפולשת לפניו להומו ולעבדו. אומר אחד המידה הכי רעה שמורידה את האדם זאת העצלות. גם במסילת ישרים, אחרי שהוא אומר זהירות, אחרי הזהירות, שהזהירות זה קודם כל לשמור על עצמך שתחל תישאר שפוי, אבל המידה שבאה אחרי הזהירות זאת הזריזות. מה זאת הזריזות? אומר במסילת ישרים, זריזות זה לצאת מהטבע, להתגבר על הטבע. התכונה של הבהמות זה שהן רק חיות לפי הטבע. הטבע זורם. והאדם צריך להתרומם מעל הבהמה. זהירות זה גם בעולם החי. מסילת ישרים הרי שמה שתכונת הזהירות זה גם בעולם החי, זה לא דבר שהוא מיוחד לאדם. גם בעלי חיים נזהרים. זהירות זה דבר טבעי. זריזות זה לא טבעי. זריזות זה לעשות משהו שהוא מנגד הטבע, כי הטבע יש בתוך הבעל חיים וגם בתוך האדם יסוד אדמתי, יסוד של אדמה מאוד מאוד חזק. ויסוד האדמה שנמצא בעולם הוא הרצון ליציבות. יש רצון מאוד מאוד חזק שנמצא בעולם. זה כוח בעולם אדיר, כמו שיש כוח משיכה בעולם. כוח מאוד מאוד חזק, הרצון ליציבות. והכוח הזה שהוא הרצון ליציבות הוא בעצם הרצון לא לנוע, להישאר יציב, לא לנזוז. וגם בפיזיקה שתכונה כזאת בחומר, שהוא תמיד שואף למצב שהוא כמה שיותר יציב וכמה שפחות, כמה שיותר פשוט. כמו שפחות טקטיבי. הרואים שחפצים לא זזים סתם. זה כוח מאוד חזק בעולם. וגם בתוך הטבע הנפשי שלנו, יש בתוכנו כוח נפשי מאוד חזק של רצון ליציבות. אלא שהרצון ליציבות צריך להיזהר שהוא לא הופך להיות עצלות. עצלות זאת אומרת שאתה לא מתקדם לשום מדרגה. לא מתקדם. להתקדם זה קשה. כי אתה צריך לצאת מהאינסטינקט המאוד מאוד חזק, מהכוח אדיר. להישאר ככה, יציב, מה שאני מזכיר להישאר אותו דבר, זה צד הבהמי, הצד הבהמי שבאנו. וכשאדם הוא עצל, אז הוא, הרוח שלו, הצד האצילי שלו, לא בא לידי ביטוי, רק הצד היציב. במיוחד זה, זה מתגלה שהוא אדם אוכל. אחרי שאדם אוכל, אז גם פיזית אדם מרגיש כבדות, אבל גם נפשית. משפיע גם על הנפש, כשאדם מסווע וכבד מכבוד המאכל, אז זה גם משפיע על נפש שלו, יש לו עצלות נפשית, יותר קשה לעשות דברים. למה? כי באמת, בזמן האכילה, הנפש שלו עסוקה, ירדה מדברים אציליים אל הדברים בהמים, נתת המרכזיות, הצד הבהמי שבך. אז גם הצד הנפשי הזה ששואף ליציבות ושלווה, ולא לתנועה, גם הוא התחזק. ואז, מהר מאוד, אתה יכול ליפול בעצלות. אז לכן, סמוך למאכל, דווקא סמוך למאכל, תתחיל ללכת. אל תיתן לעצלות להשתלט עליך. דרך ההצלה מפולשת לפניו לאומו לבדו, אבל כן, סמוך למאכל כבר רוחן, הכוח הדוחף לתנועה. תהיה אפילו קלה שבתנועות, משהו. אבל יש כאן מחאה. מחאה נגד העצלות השפלה כבר יש כאן. לכן עליך בן אדם לקום וללכת. הוא מדגיש פה, בן אדם, כי זה ההבדל בינך לבין עולם החי, שאתה נלחם בעצמות. זה ההבדל היסודי בין חי האדם להבימה, הוא נאבק. כי זהירות יש גם בעולם החי. זריזות אין בעולם החי. לא קיים. המושג זריזות שייך למלאכים, ככה בסרט השירים אומרים שהמלאכים זריזים, כשהם בעלי כנף, הם כל הזמן נעים. בטבע אין זריזות, אין מושג של זריזות. זריזות הכוונה תנועה שהיא לא בשביל להשיג איזה צורך קיומי. תנועה אידיאליסטית. אין זאת זריזות. תנועה בשביל משהו אידיאלי, משהו שהוא לא נותן לך שום דבר, אתה לא צריך אותו, לא זקוק לו. זאת נקראת זריזות. זה האנושיות. כן, האדם מוכן להשקיע מרד זמן בשביל דבר אידיאליסטי, כמו מלאך. מלאך שליח של אידיאלי. אדם, יש בו צד מלאכי. הוא בטבת, בין בהמה לבין מלאך, צריך לחזק את הצד המלאכי שבנו. לכן מיד, חשוב ככן גם בבוקר, התגבר כערי אחורי בבוקר אחרי השינה, זאת אותו יסוד. דווקא ברגעים האלו של אחרי משהו יציב, דווקא אז צריך מחאה כזאת, להדגיש. את הזריזות, את התנועה, לכן גם אכילה בן אדם לקום ללכת, לפחות דלת אמות. מה זה דלת אמות? מקומו של אדם, משהו, איזושהי פיסת אישיות. אבל לא לצאת ממקומו ומעמדו שעמד עליו בית המדרכו, לא מדרגה אחרת, יותר עליונה, יותר אנושית. אם לא עשה כן, אם אתה לא נותן למימד האנושי להתגלות, אין אכילתו נותן לו את פריה. ושם שאין התכונה בעצמה של האצלה עלולה לתן לו פריטו, לא בחומר ולא ברוח, גם מבחינה, כמו שזה נכון, מבחינה נפשית רוחנית, אז הקב"ה הוא יצר בהתאמה שגם מבחינה פיזית, טבעית, זה גם לא בריא. גם לא בריא ללכת לישון מיד אחרי האוכל. זה לא בריא. הרמב"ם כותב את זה בהלכות דעות. כותב שזה לא טוב, מיד אחרי האוכל ישר לשכב, לישון. חסידים היו אומרים ש... בדיחה, זה לא... חסידים היו אומרים שזה שכל שבת יש הוכחה לתחיית המתים. כל שבת. אחרי התשונת כולם הולכים לישון, ומצליחים לקום אחר כך. הוכחה מוחצת שאתה מתי. אז זה לא טוב, צריך למחות, צריך לעשות מחאה, לא להסכים לזה. כמו שזה לא נכון נפשית, זה גם לא נכון פיזית, זה מתאים. כן, פירוד היסודות שבא מעיכול בריא. כאשר העיכול נעשה נכון, אז מה שקורה שיש תהליך של פירוד, לאט לאט מתפרקים החומרים, וזה נותן פרי להוסיף אומץ וגבורה. האומץ והגבורה מוסיפים כישרון ושכל טוב לעבוד ולמסע. כאשר האדם לעמל פה נברא, אנחנו יודעים שמהו העמל העיקרי שאליו נולדנו. גמרא בסנהדרין אומרת, עיקר מטרת האדם זה אדם לעמל יולד עמל פה, כלומר דברי תורה. זה עיקר העמל, זה עיקר הזריזות וההתגברות שצריכה להיות בתוכנו. זה הצד המחשבתי, הדיבור, זה הצד הרוחני שמוביל את החיים. הצד הדיברי שבתוכו הוא הערך המעולה שבקרבו. על כן ביותו עומד חוץ לאותה מידה מעלתו למדרגתו, ביותו הולך לשקוע בבוץ העצלות הנמשכת, מה שפלות הבמית שבקרבו, אכילתו מרכבת. אם אתה לא מתקדם לקומה האנושית, אז גם הקומה הבהמית שבך לא מגיעה לייעוד שלה, לא מגיעה לתפקיד שלה. הייעוד של הקומה הבהמית שבנו היא להוביל אותנו לקומה נוספת. ואם אתה לא מוביל את הקומה הבאה, אז גם הקומה הבהמית גם היא ניזוקת. זה מתאים לפסקה הקודמת. אותו דבר. דבר שלא מגיע ליהודו, הוא עצמו ניזוק. כן, כמו שראינו שאדם שיש לו השפעה והוא לא משפיע, אז הוא ניזוק. קומה טבעית שבגוף, כשהיא לא מגיעה ליהוד הרוחני שלה, היא עצמה ניזוקת, אכילתו מרכבת. לא פירוד יסודות שיש בהן תועלת ועילוי בהוספת האומץ החומרים המוסרי, כי עם פירוד יסודות של מדווה ומחלה, חולשה והרס. ריקבון, ריקבון זה גם פירוד יסודות. גם בריקבון הכל מתפרק. אבל זה הבדל, יש פירוק שהוא מביא ברכה, ויש פירוק שהוא רק הכל נהרס. אז תהליך עיכול בר הוא פירוק, אבל פירוק נכון. ריקבון זה פירוק שנעשה בצורה לא טובה. לכן, הלשון זה תחילת ריח הפה. למה דווקא פה? כי נגד תעודת מטרת עמל הפה. כל המטרה שלך בתור בן אדם זה הפה. המימד האנושי, כן? זה מותר האדם מן הבהמה, האדם יש בו מרשי, גדול האדם. זה תחילת הספר בראשית. שנתנה באדם, גדולה נפשו של אדם שנתנה לו דעה ודיבור. זה גדולתו של האדם, שהוא חושב ויכול להנהיג את החיים, לדבר דברי תורה, לדבר דברי טעם, עמל הפה. ואם אתה לא זריז, כלומר אתה לא נותן לצד הפה שלך להתגלות, אלא אתה נשאר בקומה הבהמית, אז אכילתו מרכבת, וזה תחילת ריח הפה. זאת אומרת, הפה, הצד האנושי, מיד נפגע. אבל עמל הפה יוצא באותו חלק הראוי לזה על כל פנים המין האנושי, על ידי גירוש העצלות הכללית מקרבו, שהוא ריח רע, מה שהעבודה משלמת את הצורה האנושית, הבאה על ידי הסדר הנכון, מביאה לאותה השתלמות טובה של התעלות נפש למצב ריח טוב. יודעים שכשאדם זריז, והוא מתקדם, זה נקרא ריח טוב. כתוב על האבות, שהיה להם ריח טוב, או יעקב אבינו, ריח ני כריח שדה, רואים שהאבות, מה? ריח הצדיקים. יש גמרא בסוטה, נדמה לי בסוטה, שהוא אמר לו על תמיד אחד יקר, הוא אמר לו, שאתה ריח טוב יש לך, הוא ראה זהיר וזריז במצוות, אמר לו, יש לריח, ריח טוב. זאת אומרת, הריח זה תיאור של התפשטות, כן, דבר חיובי שהולך ומתפשט, תנועה, זה יסוד הזריזות, השפעה מתוקנת שבאה מההנהגה הטובה האנושית, ביותה הולכת ושואפת אל על, אל חוליון קוטה, והיא כזה יתרודו, והריח לו כלבנון. אם יש התפתחות, תהליך, ילכו יום כותב, יש התפשטות, כזית, צד של החוכמה, שמן, אז יש השפעה, וזה נקרא ריח טוב. אז אם כן, מחאה נגד העצלות, כן.
ריח טוב זה דבר ש... זה מעלה ששכבת לאדם?
לא, פה, המשל.
כן.
אז אם כן, אז רבי זרע מקבל עוד הדרכה, חשיבות הזריזות. חשיבות הזריזות, כי אם לא מזדרזים בתחום הרוחני, גם הצד הטבעי הפיזי לא מגיע לייעוד שלו האנושי. צריך כל הזמן להדגיש את מותר האדם עם הבהמה, לא לשקוע בבהמיות, ללכת קדימה. הדרכה שלישית בענייני אכילה, הנצרך לנקבה ואכל דומה לתנור שיסיקו על גבי אפרו, וזהו תחילת ריח זוהמה. האכילה היא טהורה רק שהיא נלקחת בתור הכנה וכישרון החיים המתהווה על ידה. אז היא מוסיפה לאדם עוז בחומר וברוח. אבל כשהיא יורדת עד אותה המדרגה בהמית, שאין האדם סתם ליבו אלא תוצאות הטובות לחיזוק כוחותיו שמאכילה, כי אם הוא נמשך אחרי ההנאה הבהמית שבה, כשאדם לא מכוון, כן, הוא לא נצום את לב, הוא לא סתם ליבו אלא מטרה, שמה אתה אוכל? מטרה. אז האכילה שהיא נטולת מטרה, היא מורידה, היא תוריד את האדם עד הזיהום היותר מנובל, כי האכילה באה מיד לידי זיהום בהכנסת הגוף. כן, אכילה לא רק שצריך אחרי האכילה לעשות תיקון, שזה הזריזות, לפני האכילה צריך גם תיקון. אנחנו רואים שיש ברכה שלפני וברכה שאחרי, יש מים ראשונים ויש מים אחרונים. אנחנו צריכים לתקן את האכילה לפני ואחרי, שגם אחרי האכילה מיד להיות זריזים, לעשות משהו, לפני האכילה צריך להתכונן. מה ההכנה לאכילה? ההכנה זה הכוונה. אם לא מכוונים, אם אדם לא מכוון, אדם נצרך לנקבה. מה זה נצרך לנקבה? זאת אומרת, אתה עכשיו לא... זה לא טוב לך עכשיו לאכול, זה לא בריא, זה לא מועיל לך עכשיו. ולמה אתה אוכל? כי זה טעים. זאת אומרת, אתה אוכל בלי תשומת לב, בלי מחשבה. זה מזהם, זה נקרא זיהום. זיהום, זאת אומרת, יש פה קלקול מוסרי. אמנם תכלית העליון שלה לחיזוק כוחות הגוף והנפש הוא מטהרה, אבל כיוון שכל כך ירד עד שאם שהוא ניצח לנקבה ואין המאכל אז מקובל לצורך עברתו עברת גופו כלל, אתה אוכל בלי שזה בכלל מגשים את המטרה, אז נושאת האכילה עליה חותם הבהמות. יש אופי בהמי באכילה שלך. והנה, המוסר הנצרך לאדם כזה, כדי להתחיל לזעזע את האדם, לעורר אותו, זה מאוד קשה. אדם שהגיע למצב כזה שבכלל לא חושב על אוכל בתור משהו שאמור לחזק את האישיות שלו ואת הגוף שלו, זה רק חושב על אוכל בתור תאווה סתמית. זה מצב מאוד ירוד, מצב אנושי מאוד מאוד נמוך. איך מטפלים בבן אדם כזה? איך מעוררים אותו? מה המוסר שלו? ובכמה מקומות בכתבי הרב הוא כותב שהדרכות מוסריות צריכות להיות לפי הרמה שהאדם הגיע אליו. צריך לשים טוב לב תמיד, אתה אומר אמירה מוסרית, מוני אתה עומד. יש לפעמים שצריך להשתמש באמירות מוסריות מאוד מאוד פשוטות, אפילו מאוד מזעזעות, מאוד נמוכות, כי זה המצב שהאדם הגיע אליו. שמשל הוא כותב באגרות ראייה. אגרות ראייה הוא מביא ככה, הגמרא בסנהדרין אומרת על איך מתרים בפני עדי שקר. עדים שחושדים שהם שקרים בשביל בית הכסף, הם מביאים עדות שקר, זה מצב נורא שפה. אז איך בית דין מתחילים, מנסים אולי להגיד להם שיחזרו בהם? זה אנשים ממש, זה שפל המדרגה, אדם שלא אכפת לו כלום, מוכן לשקר בבית המשפט בשביל בית הכסף, להפיל בן אדם, להכניס אותו לכל, לא אכפת לו. מה תגיד לו? שמה, זה לא יפה, לא עבור, הוא רואים שהוא אדם מושחת, הוא לא אכפת לו כלום. אז צריך להתחיל לעורר אותו. אז הרב כותב, מביא שם מה הגמרא אומרת. הגמרא אומרת, תדע לך, אומרים לו הדיינים, תדע לך, תדע שזה ששכר אותך, הוא מזלזל בך. זה ששכר אותך, הוא פשוט לא מעריך אותך בגרוש. אתה מבחינתו את האפס, אתה סתם כלי. זאת אומרת, מה שצריך לעשות זה קודם כל לעורר לו את הכבוד העצמי. אדם שהגיע למצב כזה, בכלל אין לו כבוד עצמי. זה את הכבוד העצמי שלו. עכשיו אל תדבר איתו מוסר, כי מוסר זה אדם שיש לו כבר כבוד עצמי, אפשר לדבר איתו על ערכים. אבל הוא הגיע למצב כזה שאין לו כבוד עצמי, עכשיו צריך לנגן לו על הדבר הזה. להגיד לו, תשמע, אתה יודע, אף אחד לא מעריך אותך. כולם מזלזלים בך. למה? הוא זרק אותך עכשיו לבית המשפט, הוא יודע שאתה אדם שפל, לא אכפת לך, אז הוא משתמש בך, הוא לא מעריך אותך. ואז אתה מתחיל לגרד משהו ראשוני מאוד 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 חשוב, שנקרא הכבוד העצמי של האדם. הוא מכבד את עצמו, צריך לעורר אותו. גם זה לפעמים הולך לאיבוד. אחרי שאתה תעורר את זה, אתה יכול עכשיו להתחיל לטפס הלאה. אז תמיד כשאנחנו מדברים על מוסר, אתה תמיד לשים לב טוב איפה האדם נמצא ואיזה הדרכה מוסרית יכולה לעורר אותו. פה אנחנו נמצאים, שוב, עם האדם שהוא ירד. כן, הוא נקרח לנקבה ואחר, זאת אומרת, בכלל לא מעניין אותו, הוא לא רואה את האוכל כקשור לבריאות וקשור לתוצאה חיובית. אוכל זה תאווה נקודה. לכן המוצרח, המוסר הנקרח לאדם כזה צריך להיות מהמדרגות היותר נמוכות. כי בדברים העליונים הרואים להרגשה זקה, יש דברים, ערכים, יפים, זה מתאים לבן אדם שיש לו כבר רגשות, זקים, משהו שאפשר לדבר איתו. אבל אדם כזה ודאי לא יוסר, זה לא ישפיע עליו בכלום. כיוון שצורתו האנושית היא תשתשה הרבה. וגם אם נאמר לו שדרך בעלי החיים טבעיים אין הדבר נאה, הוא יאמר שהטבע אצלו טבעתה פחותה. תגיד לו, זה לא טבעי, אומר, זה אני, ככה אני, ככה הטבע שלי, ככה טוב לי. אז מה תגיד, לא, לא יפה, ככה טוב לי, מה, ככה אני. זה לא טבעי, טבעי לי, למה, דווקא מאוד טבעי לי. מה תגיד לו, איך אתה מתחיל לפתח את האגוד הזה? אמנם, הדרך האחד, אני מבין, הדרך האחד, הכוונה היחידה, הדרך העיקרית, להתחיל להעמידו על המסלה הישרה, הוא להשכילו, כי אפילו אם יחזיק את גופו לכלי מעשה פשוט, גם כן לא תצלח הנהגה כזאת. כי התנור המוסק על גבי אפרו לא ייתן את חומו הראוי, ושפת האש תשים בו את השיממון, ולא שום תועלת יוצאת לכלל הבית בתשבישה. זאת אומרת, תגיד לו, מה אתה? אתה ברמה מאוד נמוכה. טוב, נגיד לו, אתה בעצם כמו כלי חרס. כמו כלי פשוט, כמו שאומר. כלי מעשה פשוט. אני ככה, אני אל דבר איתי דברים גבוהים. טוב, אתה פשוט, תדע לך, אפילו תנור, הוא בא שרוצים שהוא מחמם את הבית, כן, זהו כלי מאוד פשוט. התנור, אם הוא כבר לא ניקו לו את האפר, ורוצים להסיק אותו כדי לחמם את הבית, זה לא יוצא תועלת, הוא לא מוצא, אי אפשר לחמם את אותו לבית. זה לא יוצא שום תועלת. כלומר, צריך להתחיל להגיד לו, שמע, אתה מתנהג על עצמך בצורה חסרת תועלת. אל תגיד לו, זה לא יפה. תגיד לו, אתה לא, רק רע יצא לך מזה. אתה מקלקל את עצמך. אתה לא יצא לך שום תועלת בגוף שלך. אתה הולך ומתפרק. במוסר כזה ראוי שיקבל גם האיש היותר שפל, גם אדם שהוא שפל מוסרית, צריך להתחיל איתו ברמה הנמוכה הזאת, ולהגיד, שמע, אתה מפרק לעצמך את הגוף, אתה לא מביא לך עצמך שום תועלת, כמו תנור שלא מתחמם, אתה עובד משקיע זה, בסוף אתה רק מזיק לעצמך, לא תקלו מזה. ואז התעורר בו גם כן רגש הכבוד והדרת האדם. הנה, צריך לעורר את הצד האנושי. כבוד, הכבוד העצמי. לברוח ממשהו מגונה ומאוס. צריך קודם כל לעורר את הצד לכאורה תועלתי, ורק אחר כך את הצד המוסרי. יש דברים כאלה. צריך להתחיל מהפעים מהתועלת. מהצד התועלתי. תשמע, זה לא בריא. מה זה מזיק לך? זה חסר תועלת. זה לא טוב. תתחיל עם זה. תתחיל עם הדברים הפשוטים. אחר כך תעלה איתו הלאה, אז משהו יתעורר אצלו, תשומת לב לעצמו, זה מאוד חשוב, שאדם בכלל שם לב לעצמו. תשומת לב לעצמו, תביא לתשומת לב לעצמו בעוד תחומים. להתגבר בכוח הכרת ההנהגה המתוקנת. לכן, יש פה עוד הדרכה לרבי זעירא. הדרכה לרבי זעירא נוספת. כשאתה נתקל בבן אדם מאוד שפל, נתקל במציאות כל כך שפלה, איך מתמודדים איתה? כן? אז מקודם זה היה הדרכה, איך לא ליפול למציאות שפלה. זה לא חשוב. איך לא ליפול למציאות שפלה, מיד להיות זריזים. אבל אם כבר נתקלת במציאות שפלה, מה עושים איתה? צריך לדעת, להשתמש, לרדת שנייה מעולם המוסרי, ולהשתמש לפעמים בטיעונים מאוד פרגמטיים, מאוד שיוצרים לאדם תחושה שהוא לא נורמלי, הוא לא בסדר, משהו את הוא לא תקין, ואז להתחיל לעורר לו את רגש הכבוד, ככה הוא מגדיר. רגש הכבוד, את הכרת ההנהגה המתוקנת. זאת עובדה שאדם צריך לשים לב לעצמו. אחרי הביור של הדמיון לתנור שעושה כרבה לפה, יאמר התוצאה המשפלת, היוסף בזה לכבודו של אדם, זאת אומרת, אתה משפיל את עצמך. זוהמה, מה זה זוהמה? זה שוב השפלה עצמית. אתה נהיה מזוהם, אתה נהיה... אז להתחיל להגיד לו כל מול תנור, ואז אפשר להתחיל לטפק איתו הלאה על משהו יותר מוסרי, על השפיפנות המוסרית שיוצאת מזה.
רואים שאנשים מהשנים למשל, זה לא זה שאומרים להם, זה לא בריא. לפני שהם התחילו, הם יודעים שזה לא בריא.
לא, אבל אם מראים להם את זה ממש, לא ראיתי איך אנשים שכן זה עוזר להם. לא עוזר להם. אני מכיר אישי בן אדם שעזר לו. אני מכיר אישי בן אדם שהוא ראה, היה פרס כזה, והוא ראות של בן אדם שמאשן, שהוא שחורות וזה, הוא ראה איזה ידעה, זה, אני לא יודעת, אמרו, זה לא... הוא חריג, הוא בן אדם משונה. אבל באמת אני חושב שהאישון זה לא מזוהה היום אם זה היה מוסרי, זה לא מזוהה עם משהו שהוא לא מוסרי, זה כאילו זה עניין טוב, בריא או לא בריא. אני חושב שפה הוא רוצה לומר משהו שהוא בתחום המוסרי, ובסופו של דבר באמת הוא לא מוסרי, הוא שקר. אני צריך לפעמים להגיע אליו דרך
דרך הפעלתי.
יש עוד בצד של שאלה.
יש מדרגתיות בסדר של הדברים שאמר לו רבי יהודה?
יכול להיות, מה אתה אומר?
מה
זה? זה נראה מלמעלה למטה, ככה זה נראה. זאת אומרת, זה מתחיל בחשיבות ההשפעה, אחר כך... לא לשקוע בעולם החומרי, אם שקעת, ככה זה נראה, זה שאלה יפה. עכשיו שלוש הדרכות בענייני רחיצה. רחץ בחמים ולא שתה מהם, לא שתית המים חמים, דומה לתנור שהסיקו מבחוץ ולא הסיקו מבפנים, שזה כמובן חסר תועלת. אז צריך לשתות מים חמים אחרי רחיצה בחמים. יפה יערה המוסרית הכללית הנאותה באומץ חבע שמירת הגוף. כי כל ניקיון ורחיצה חיצונית תיגמר אז לטובה ביותה מחוברת עם רחיצה פנימית. זאת אומרת, יש פה כאילו איזה הערה מוסרית. מה המשל? הגוף צריך לנקות אותו משני הצדים, בפנים ובחוץ. מים חמים בחוץ, מים חמים בפנים. אז גם הרמה המוסרית, במשל, צריך להיות נקי גם מבפנים וגם מבחוץ. זה הדבר נוהג בין בהנהגה גופנית. כמו שזה בגוף נכון, שצריך אדם שיכיר את הרחיצה לשם תועלת שמירת גופו, יותר מלשם הקישוט החיצוני שיש בה. ותביאו גם כן לחשוב, אם אתה מתחיל לתפוס את הרחיצה החיצונית כעניין של בריאות, צריך לחשוב שזאת הרחיצה החיצונית בחלק הנקיון שיש כלפי חוץ, היא מסרכת את הנקיון של הרוח. כן, כמו שמנקים את ההופעה החיצונית שלך. אז צריך להבין שצריך לנקות באמת, אז צריך לנקות גם את החלקים הפניים, פניים של האישיות. טהרת הלב ממחשבות מכוערות, טהרת השכל מדמיונות אחורים וכאלה. זאת אומרת, צריך תמיד לשים לב לשני הצדדים של הניקיון, כמו שמקדים מקדמת ספר חובת הלבבות. כותב שם שלצערו הרב, אנשים עוסקים בעיקר בתיקון של החיצון, של האיברים. אבל חובת הלבבות, לתיקון הלב, פחות עוסקים. צריך לעשות ניקיון בשני הצדדים. אם יפנה אדם תמיד... מה?
מה זה בנפש, בקודם, מה זה
חלקים חיצוניים? המעשים. יש את המעשים, ויש את הכוונות שמאחוריהם. אם יפנה אדם תמיד בכל יום, אפילו יהיה חיצוני כלפי התועלת הפנימית שיש לו, אם אתה שם לב לצד הפנימי, אז יבור לו, יבור, ימיין. תמיד הנהגה טובה ומועלת, שכלפי, אפילו כלפי חוץ שתהיה נתר. זאת אומרת, אם אתה שם לב לצד הפנימי, ממילא הצד החיצוני יהיה מתוקן. זה יתרון גדול לתשומת לב לדברים פנימיים, שאתה מרוויח ממילא את הצד החיצוני. אבל אם לכתחילה, כיוון שבא רק לצאת על ידה כלפי חוץ, אם אתה רק עסוק איך זה בהנהגה החיצונית ולא שם לב לדברים הפנימיים, כשם שתנור כשיוסק מבפנים הוא ייתן את חומו אפילו כלפי חוץ, כן, זה היתרון של חימום פנימי יותר מאילו הוסק מבחוץ. אם אתה רק שם לב להנהגות החיצוניות, ההתקדמות שלך היא לא כל כך מכרת, כי יכול להיות שאתה תישאר אבל מאוד שטחי. אתה מתנהג מאוד יפה. למה אתה מתנהג יפה? כי אתה רוצה לראות טוב. זה חלק מהקישות, כמו שאתה מתלבש יפה, כמו שאתה מדבר בנימוס כדי להיות מקובל בחברה, אתה עושה עוד כמה מעשים נחמדים ויפים. למה? בשביל המערכיתון. יכול להיות שבאמת באישיות שלך, את האישיות מאוד נמוכה, מאוד שפלה, מאוד קטן. אין לך חום. לכן צריך להשקיע את מרב המאמצים, את מרב תשומת הלב והריכוז, במה שמתחולל פנימה. בכוונות, במחשבות, מה עובר לנו בראש, מה עובר לנו בלב. וממילא המעשים יובל. אם אנחנו משקיעים בזה, אנחנו מרוויחים שתיים. לכן תשקיע בהפקה מבפנים, כבר תרוויח את ההפקה גם מבחוץ. כלל גדול הוא, שאותו המשקל השווה שפה אוהב האדם את נפשו ומכבדה מצד עצמה. עם היתרון של הקירוב שאדם קרובת אל עצמו, רק הוא מבסס את כל היסוד לבניין הצדק החיצוני נגד כל האדם. ובזמן שהוא מפזר את כל כוחותיו כלפי חוץ, באמת מתגנבת בזה אהבה עצמית גסה, שהכל יאהבו ויכבדו, אבל היא לא תביא את הכוונה הרצויה, להישאר עבד לרבים ואין רוח נכון בקירוב. כלל מאוד גדול. האדם אוהב את עצמו. כן? אז יש לזה צעד חיובי, כן? אבל צריך להשתמש בזה באהבת עצמך, בצד הנכון, בצד שלא כלפי חוץ מה שיגידו עליי, אלא באמת מצד עצמך, לאהוב את עצמך באמת, לדאוג לאישיות שלך, לכבד את הנפש שלך מצד עצמה, לדאוג לה, לדאוג לטהרת הלב, לדאוג לטהרת הרוח, לדאוג באמת לנפש. זה יתרון, זה נקודת היתרון של הקירוב שאדם קרוב אצל עצמו, זאת נקודת היתרון של האהבה העצמית. אדם אוהב את עצמו, קורא את אל עצמו. מה נקודת היתרון שבזה? תשקיע בעצמך, תשקיע, תפל באישיות שלך. וזה מבסס את היסוד גם לצד החיצוני, כן? של כלפי, נגד פה הכוונה מול, נגד פה זה לא התנגדות אלא מול כל השאר האנושות. אם אדם עוסוק בתיקון האישיות שלו כלפי פנים, ממילא גם כל המחקים שלו מול החברה יהיו מתוקנים. אבל אם האדם רק עסוק משקיע בתיקון היחסים שלו כלפי החברה, כלפי חוץ, יכול להיות שבפנים האישיות שלו נשארת מאוד נמוכה. הוא בכלל לא מעניין אותו לתקן את האישיות שלו. הוא רק רוצה שהכל יאהבו אותו ויכבדו אותו. ואז הוא נשאר קטן. כן? הוא בעצם עבד לרבים, הוא מתנהג מאוד יפה, למה? כי הוא מבין שככה יכבדו אותו. אז הוא עבד. אין לו אישיות שהוא עובד עליה, הוא חשוב לו שהאישיות שלו עצמה תתקדם. אישיות שלו לא שווה בעיניו כלום, לא מחבט, הוא לא מעריך אותה בכלל. רק חשוב לו התוצר החיצוני הסופי. כמו שזה נכון בתחום המוסרי, בסדרי הטבע, שמירת הגוף ומה שיש בפנים לצד החיצוני ולצד פנימי, פנים, סליחה, יש שני פנים בגוף, גם צד חיצוני ולצד פנימי, אז שם הטבע עצמו במאמרו של האדון כל ברוך הוא, הכולל כל מיני תועליות מפוזרים בכל פרט מפרטי החיים בחסדו המלא כל הארץ. כן, אז שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם כך, ששני צדדים, צד חיצוני וצד פנימי, והקדוש ברוך הוא דואג להדריך את האדם, שאדם מתלמד להכריע כלפי צידו הפנימי. תמיד צריך להכריע פנימה. לכן יש לנו כלל, שאם לאדם יש מצווה לעשות, או ללמוד תורה, הגמרא קטן אומרת שלומדים תורה. למה? לפי זה אנחנו מבינים. כי מצווה לעשות זה הצד החיצוני. אבל לימוד תורה זה טיפול באישיות הפנימית. ולכן תמיד תמיד אנחנו נעדיף, חוץ ממקרים שאין באמת מקווה, אין מישהו יכול לעשות, טוב, זה תאונה. אבל חוץ ממקרים כאלו, תמיד אנחנו נעדיף את התיקון הפנימי על פני התיקון החיצוני. למה? אז הגמרא בקידושין אומרת, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. כי אם אתה עוסק בתיקון הפנימי, ממילא גם הצד החיצוני יתוקן. אם אתה עוסק בצד החיצוני, מי אמר שהצד הפנימי שלך יתוקן? אבל אם אדם מתקן את הפנימיות שלו, ברור שממילא הצד המעשי ממילא. זה לא צריך, לא יצטרך, זה יבוא דרך אגב. לכן צריך תמיד להכריע כלפי הצד הפנימי. כדי שיוכל לחשב חשבונו של עולם על פי אותו בסיס שהוא מוצא אותו חזק בנשו. חשבונו של עולם הכוונה שיקולים. השיקולים, אם אתה מתקן את העולם הפנימי, השיקולים שלך יהיו שיקולים נכונים. אם השיקולים יהיו נכונים, חשבונו של עולם, מל אדם המעשים החיצוניים יהיו נכונים. אנחנו צריכים לסיים עוד שתי הדרכות של רחיצה. ואנחנו רואים את ההבדל, שהנושא באכילה היה היחס לעולם החומרי. אז הרחיצה, אנחנו רואים שהנושא הוא לא התמודדות עם העולם החומרי, אלא רחיצה הכוונה הצד של היפוי החיים, כן? הצד של לא ההתמודדות עם חומר, אלא הצורך בלייפות את החיים, לנקות אותם, החשיבות של ניקיון מבפנים ולא רק מבחוץ. נשאר לנו עוד שני דברים של חפיצה. זה מאוד נחמד ללמוד אין היה. שלומר, גומר פרקים במהירות עצומה. פרקים בשעה, פרק ראשי, פרק עשייה. טוב, בוקר טוב.